שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, סטארט-אפ דאון. המצטרפים והמצטרפות החדשים מזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, במנהיגות, בחברות ובארגונים, בתהליכי צמיחה ושינוי. בפודקאסט אנחנו בעצם מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מהתהליכי הליווי שלנו עם החברות בשטח, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים, ואיתי כרגיל נמצא אוהד גניאל. צהריים טובים.
צהריים טובים, זיו אלרון, מה שלומך?
בסדר, אני עדיין לא נרגע מהפרק האחרון שהקלטנו אחרי כל כך הרבה זמן, זה היה כיף.
האמת שכן, גם יצא לי, אני בדרך כלל לא מאזין לפרקים שלנו, כי אני לא אוהב לשמוע איך שאני נשמע, אבל פרק מצוין, אהבתי ממש.
כן. טוב, אנחנו עוזרים קצת לליינאפ שקבענו...
מה שהיינו מורים להקליט פעם קודמת.
כן, הליינאפ שנקבע בפעמים הקודמות, וכן בחרו נושא שגם אנחנו נקשר אותו, כמובן, למצב היום ולדברים שחווים מנהלים בתוך ארגונים. זה נושא שאני חושב שהוא אחד הנושאים, שוב, אנחנו אומרים את זה כנראה כמעט על כל נושא שלנו, שזה אחד הנושאים הכי קריטיים, אבל זה באמת נושא מאוד קריטי.
זה כמו פאזל, בסוף אם חסר חלק אחד, זה הדבר היחיד שמפריע לך.
נכון, ואני חושב שהנושא הזה מצטרף לעוד שורה של נושאים. אנחנו נדבר היום על תקשורת אפקטיבית.
אחלה נושא.
וקראנו גם בכותרת, אמרנו... תקשורת אפקטיבית בניהול, לדבר בשפה שמייצרת תוצאות.
אני רוצה אבל לפני שקופצים לזה, כאילו, מה זה אפקטיביות? איך זה קשור לתקשורת? כאילו, מה קורה כשהתקשורת היא לא אפקטיבית, במקרה הסביר והגרוע? אז אני אומר, אולי לפני שנקפוץ לזה, בוא תסביר לנו, מה זה אפקטיביות?
אז מעולה. אז כדי, תמיד בסדנאות אנחנו עושים את זה, ואנחנו ניתן גם עכשיו את הקדימון לדבר הזה.
כי אנשים מתבלבלים בין אפקטיביות ליעילות.
נכון, יעילות. אז הכי טוב להסביר מה ההבדל, מה זה אפקטיביות, דרך ההשוואה של זה ליעילות. אז בעצם כשאנחנו אומרים יעילות, אנחנו מתכוונים לנצילות, אוקיי? לאיזה משאבים אנחנו צריכים, באיזה משאבים אנחנו צריכים להשתמש, כדי להגיע לתוצאה רצויה.
זאת אומרת, אם אני יעיל זה שהשתמשתי במינימום משאבים בשביל להשיג את מה שאני רוצה.
נכון. ואפקטיביות בעצם מתמקדת לא בדרך, לא באיך אני רוצה, אלא בתוצאה עצמה. האם בכלל השגתי את התוצאה? זאת אומרת... ניתן משל מעולם המחירות למשל, אוקיי? שני מוקדנים מדברים בטלפון, עושים שיחות ככה של... כל אחד עושה שיחה של 2-3 דקות עם לקוח, במהלך שעה, אוקיי? באותה שעה הם עשו את אותה כמות שיחות, כי שניהם מדברים ביעילות מול הלקוח, סגרו, לא יודע, נגיד, עשו 30 שיחות מול הלקוח בצד השני, אבל מוקדן אחד סגר בסוף ה-30 שיחות האלה 10 עסקאות, ומוקדן שני 0 עסקאות. שניהם עבדו ביעילות, אוקיי? הם עשו את השיחה, אנחנו הוצאת מחיר, ניתקו.
אבל רק אחד באפקטיביות.
אבל רק אחד היה בדיוק אפקטיבי, והצליח באמת לייצר 10 עסקאות. אז בעצם כשאנחנו מדברים על אפקטיביות, אנחנו מדברים על להשיג תוצאה רצויה. אם אני עכשיו ארצה לדפוק מסמר בקיר ועמוד לידו ומחא כפיים ממש מהר, הוא לא ייכנס, נכון? אני צריך בסוף גם לעשות משהו שבאפקטיביות יכניס אותו לתוך הקיר. ובואו נקשר את זה עכשיו לתקשורת, אולי תגיד אתה...
אבל עוד לפני זה, אני רוצה לקחת דוגמה שאתה הרבה פעמים משתמש בסדנה, שאתה נותן לה עובד בשם עידו, שמאחר לישיבה, והוא מחליט לרשום כדי לא לאחר את הזימונים שלו, גם ברשימת המשימות שלו, גם כתזכורת בשעון של הטלפון, וגם הלוח שנה מודפס במשרד.
נכון.
זה מאוד אפקטיבי, הוא ישיג את מה שהוא רוצה, אבל זה מאוד לא יעיל, אוקיי?
דרך אגב, זו דוגמה אמיתית. מהשטח, מתוך סדנה שעברנו ביחידה
לא, בגלל זה אני אומר, אמרתי דוגמה שלך, כאילו.
זו דוגמה אמיתית של אותו עידו הזה.
עכשיו, הדוגמה ההפוכה שנתת, אם אני זוכר אותה, עם הכתיבה של הפיצ'ר.
נו.
שדוגמה שאתה יכול להתחיל לכתוב אפיון ותוכנית עבודה לספרינט, על פיצ'ר, מבלי לוודא שזה בכלל בתוך הרודמאפ של החברה, שיש בכלל צורך אצל הלקוח.
נכון, אתה יכול לעשות את זה מאוד ביעילות, אבל זה לא יהיה אפקטיבי.
נכון. עכשיו, אם אתה רוצה להפוך את זה לשאלות, אז אפקטיבי זה מה? ויעילות, זה כמו שאמרת, איך?
איך, נכון.
עכשיו אתה יכול לחבר את זה לארגונים.
בוא נחבר את זה לתקשורת, אוקיי? אוקיי? מה זה תקשורת אפקטיבית? תקשורת אפקטיבית, למעשה, זה תקשורת שמחוללת תוצאה, אוקיי? הרבה פעמים בארגונים אנחנו, ובכלל בחיים, מול הילדים, בבית, מול האישה, מול חברים, אנחנו, בסוף הכלי הכי חזק שלנו כבני אדם, זה הפה שלנו והשכל שלנו, ואנחנו מנסים בתקשורת להשיג כל מיני דברים, אממה, במקרה בוא נגיד במקרה האמצעי הכי פחות, שהוא לא הכי גרוע, לא נשיג כלום. אני אבקש ממך משהו ואתה תגיד לי, כן, 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 זיו, ואתה לא תעשה אותו. במקרה הכי גרוע, אני יכול לבקש ממך משהו ולבקש את זה בצורה לא אפקטיבית, שהתקשורת לא תעבור בצורה אפקטיבית, ואני אפילו אפגע, אוקיי? אני אגרום לזה שאתה תרגיש כלפיי בדרך שביקשתי או עשיתי.
שלא רק שאני לא אעשה את זה, אני גם לא אהיה מוכן לדברים הבאים.
בדיוק. ואז אנחנו יכולים לייצר פה איזשהו מצב של backfire, שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה בתוך ארגונים, תקשורת שלא עוברת נכון, מסרים שלא מועברים נכון, פשוט פוגעים, פוגעים במערכת.
אני חייב לסייג ולומר שהרבה פעמים בהתחלה שמתחילים לנסות להכניס מערכות ומנגונים של תקשורת אפקטיבית, זה נראה לאנשים מאוד לא יעיל כי זה לוקח יותר זמן. אז ההתחלה, עד שאני מסגל לעצמי את ההתנהגות הזאת ואת השפה הזאת של תקשורת אפקטיבית, יכולה לגרוע מהיעילות שלי. אבל נכון. לטווח הרחוק זה מצוין.
אבל בטווח הרחוק, נכון, אנחנו רוצים להשיג תוצאות, אנחנו רוצים בסופו של דבר גם כמנהלים, מנהלות, לרתום את האנשים שלנו ולעשות תהליכים שבסוף יובילו לתוצאות בשטח. ובטח 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 שלא יגרעו ויגרמו לקלשים, לספליטים בתוך הארגון. אנחנו הרבה פעמים רואים מחלקות שרבות אחת עם השנייה, נכון. כי המנהל הזה דיבר לא יפה למנהל ההוא, ומפה כדור שלג שרק הולך ומתגלגל, והארגון יכול להיכנס באמת לכאוס מתוך נושא של תקשורת.
בוא תיתן לי קווים לתקשורת אפקטיבית.
אוקיי, אז כשאנחנו רוצים באמת לדבר על תקשורת אפקטיבית, אנחנו צריכים להבין כמה היבטים, כמה רעיונות מרכזיים שצריכים ללכת איתנו, כדי שנוכל להשיג את התוצאה בצד השני. אנחנו נתחיל להעלות אותם ולדבר עליהם. הדבר הראשון שבאמת מנינו זה הנושא של הבעת צרכים ורצונות במקום שיח אוטומטי. אוקיי, הרבה פעמים השיח יכול להיות שיח שהוא לא באמת מביא את מה שאני רוצה או צריך מהצד השני. אוקיי? ואת הרצונות והצרכים שלי אני מכסה בכל מיני, התנהגויות או אמרות, מאשימות, שיכולות לגרום לצד השני
או להתקפל. או להפך, שיח מתחמק, שבו אני לא אומר את הדברים שבאמת מפריעים לי, כי אני לא רוצה לגעת ואני לא רוצה לפגוע.
נכון, ואז אני הולך כאילו מסביב, נכון? כמו אני עושה עכשיו כזה תנועה של נכון. לגרד באוזן אחת, מעל, שאני עובר על הראש, מעל הראש עם היד, ובעצם אני יכול לקצר את הדרך, בזה שאני בא ואומר, הכי דוגרי והכי ישירות, מה מפריע לי? מה כואב לי? מה אני צריך מהצד השני? אני רוצה, למשל, עובד שרוצה העלה. אוקיי? הוא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה העלאה, כי אני חושב שמגיע לי ככה וככה ועברתי. והרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני התנהגויות או התנהלויות שיכולות להיות כאילו over compensating.
מתוך מקום של ריצוי.
נכון, נכון. והדברים לא נאמרים שחור על גבי לבן, ואני מצפה שהצד השני יבין אותי, שהמנהל יבין אותי, כי אני עכשיו עובד ממש ממש חזק ועושה הכל וכל מה שהוא רוצה ושורף את עצמי, כי אני חושב שמגיע להעלאה. אבל בכלל בצד השני, למנהל, לא אמרתי לו את זה, הוא לא יודע מה אני רוצה, והוא מבחינתו ממשיך להתנהל כרגיל.
אז אני רוצה אבל לתת את הצד השני, אני רוצה גם להראות שהרבה פעמים מנהלים חוטים בזה. אני מנהל, ויש לי עובד שאני מעריך יותר או פחות, אבל אני לא אומר לו דברים, כי אני יודע שהוא יעלב מזה. עכשיו אני פוגע בו, בזה שאני כמנהל לא אומר לו במה הוא טוב, במה הוא לא טוב. עכשיו אני לא מדבר כרגע על איך, אני מדבר על עצם האמירת אמת. אני כמנהל אחראי לפיתוחם של אנשים. אני אחראי שאותו עובד יצליח בכל פעם לגדול, לצמוח, לעשות יותר, להרגיש ממומש, להיות בעל ערך, להרגיש משמעותי. ואת זה אני הרבה פעמים מפספס. נכון. עכשיו, למה אני מפספס? כי אני אומר, אני לא רוצה להיכנס איתו לזה, אני לא רוצה שהוא ידבר, אני לא רוצה שהוא יעלב, אני לא... עכשיו, אני אומר, אוקיי, אז תבחר דרך אתה עושה את זה בלי שהוא יעלב, אבל תגיד, זאת אחריותך וחובתך. להגיד לאנשים במה טובים, במה פחות, ואתה צריך להיות גם זה שמסייע להם להתקדם עם זה.
נכון, נכון מאוד. זה עובד, זה דו ערוצי, כאילו, זה צ'אנל לשני הכיוונים, גם מהמנהל לכיוון העובד, גם מהעובד לכיוון המנהל, וגם בכלל בארגון, בין מנהלים, אוקיי? להגיד מה אני רוצה, לאן אני מכוון, מה אני צריך כדי שתשתפו איתי פעולה. דיבור של צרכים זה דבר שהוא מאוד בסיסי.
אני רוצה, לפני שאתה קופץ לעקרון התבוננות, להגיד שתקשורת מקרבת היא בעצם אומרת, בוא לא נהיה שיפוטיים, בוא לא נקפוץ ישר להערכה, בוא נתבונן. ונראה לי שזה המקום שעכשיו, כאילו אתה, אני פשוט, אני רואה את זה עליך כבר של...
אני חושב שזה אחד הנושאים שהכי מרתקים אותי ושככה נוגעים לי בתוך העבודה. יש חוקר מאוד 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 מוכשר, זיכרונו, זכר צדיק לברכה, מרשל רוזנברג, היה יהודי,
עדיין יהודי, לא היה.
כן, כן.
הוא היה, אבל הוא יהודי, הוא גם מת יהודי.
הוא גם מת יהודי. והוא בעצם פיתח את כל הנושא של ה-non-violent communication, תקשורת לא אלימה הוא קרא לזה, או בשפה השנייה תקשורת מקרבת. מרשל רוזנברג עבד הרבה, זאת אומרת, הוא היה עושה הרבה, הוא היה כמו בורר כזה, אבל במובן הטוב של המילה, היו לוקחים אותו לכל מיני סכסוכים בין כנופיות בדיטרויט וגם בין מדינות, והיו ממש נותנים לו ככה להיות
את המנדט.
מתווך בדיוק, והוא היה, ובאמת הוא עבד עם העקרונות שלו. אחד הדברים שהוא אומר, זה דבר מאוד מעניין, שבעצם אנחנו נולדים, וכיצורים קטנים, מלמדים אותנו להיות שופטים. קורא לזה moral judgments, שופטים מוסריים. מלמדים אותנו מה יפה, מה מכוער, מה טוב, מה רע, מה טעים, מה מגעיל. ואנחנו מתחילים ללמוד לסווג בראש שלנו, אוקיי? והוא קורא לזה בעצם הערכה. אנחנו עושים הערכות ושיפוט על בסיס דברים שאנחנו רואים.
אוטומטי.
נכון. אממה, אחד הדברים הבעייתיים שאנחנו מביאים את זה כל הזמן לשיח. לשיח שלנו, בלי שאנחנו שמים לב. אוקיי? אני יכול להגיד לך משהו, ואתה תרגיש שבעצם, אני ארגיש שאני אומר את האמת, אתה תרגיש שאני שופט אותך, אוקיי? אני אתן לך דוגמה, אוקיי? דוגמה שאנחנו נותנים אותה בסדנאות. אני יכול לבוא ולהגיד לך, אוהד, אני עכשיו מנהל, ואני יושב מולך ומולך, אני מבין שהאנשים בחברה לא מעניינים אותך.
שזה בעצם, זה לא התבוננות עובדתית, זה פרשנות שלך של המציאות. אני עכשיו,
נכון.
אנשים מעניינים אותי, אבל אני הייתי חולה, ולא קבעתם את זה בפעם השנייה בזמן שאני יכולתי, אני...
לא,
יפה. אני מכיר את הדוגמה. אבל אני הייתי חולה בפעם הקודמת, אתה בטח מתייחס זיו לימי חברה שעשינו, לערבי מחלקה שעשינו. בפעם השנייה, ביום היחיד שאמרתי שאני לא יכול, אתם בחרתם את היום הזה, נתת כאן פשוט לא נכונה. עכשיו, גם אם אתה רצית, המטרה שלך כמנהל הייתה לקרב אותי, ולראות, עשית את ההפך, גרמת את הריחוק של ה...
נכון. ולזה אנחנו קוראים בעצם, המסר שהעברתי לך זה מסר שהוא תצפית פלוס הערכה אישית, ראיתי איזו התנהגות שלך ונתתי לה כבר הערכה. לעומת זה, מרשל רוזנברג אומר, בוא תבוא ותדבר רק תצפית נקייה, תגיד מה ראית בלי לשפוט או להעריך את הצד השני, לפי הכלים והמחשבה שלך. מסר חלופי שיכול להיות לדבר הזה זה, היי אוהד, לא הגעת לשלושת אירועי החברה האחרונים, קרה משהו?
ואז אני ארגיש שאתה מתעניין בי.
נכון.
בוא ניתן עוד איזה שתי דוגמאות.
זה באמת דוגמה מעולה, כי זה בדיוק קופץ למקום של הערכה. אני יכול להגיד לך, הקוד שכתבת גרוע.
או, הם בדרך עושים את זה יותר. לא, מתכנת גרוע. נכון?
מתכנת גרוע.
זה כמו להגיד, הוא ילד רע.
נכון.
מה אפשר לעשות עם זה? אם אני ילד רע או מתכנת גרוע, מה אני יכול לעשות עם זה? זה אני.
נכון. ואני יכול לבוא ולהגיד לך, היי אוהד, ראיתי שיש לך, לא יודע, 18 בגים בקוד שכתבת.
זה נשמע באמת גרוע.
נכון, אבל לא אמרתי לך שאתה גרוע. אמרתי, היי, מצאתי X בגים בקוד שכתבת, אני מצפה ל-X פחות Y.
אגב, וכאן אתה יכול גם כמנהל לבוא ולהגיד איפה אתה יכול לעזור. האם זה לחץ של זמן, האם להקטין לך את כמות המשימות. זאת אומרת, אם אני כעובד חווה את המנהל שלי כמישהו שבא לסייע לי ולפלס את הדרך ולעזור לי, נכון. המידת הרתמות שלי לדברים שאותו מנהל רוצה.
נכון. והעיקרון פה, וזה העיקרון החשוב, זה לעבוד לפי תצפית והתבוננות. כמה שתהיה אובייקטיבית על הדברים, אוקיי? ולא לנסות לתת לנסות להימנע מלתת את הפרשנות האישית שלי, ליצוק אותה לתוך השיח. Okay?
הנפוץ ביותר זה שאומרים, הוא מאחר כי לא אכפת לו. עכשיו, כולם, לא כולם, חלק גדול מאוד מהאנשים מאחרים, וכשאתה שואל אם אכפת להם, הם לא מבינים את השאלה, ברור שאכפת להם. זה קורה, זה לא.
דרך אגב, אחת הדוגמאות שתמיד תופסת בסדנאות, וזה גם תופס בשיח, אנשים מאוד מתזדהים עם זה, כי אנחנו כל הזמן אומרים את זה, זה הנושא של הכל הזמן. אתה כל הזמן מאחר,
נכון?
נכון?
ואז מסתבר שם.
אבל מה שקורה, שאני אומר לך, אתה כל הזמן, אתה מרגיש ש...
מותקף.
נכון, אני תוקף אותך. במקום זה, אני יכול להגיד שבשבוע האחרון איחרת פעמיים, ואני ראיתי את זה, וגם, אני יכול לשאול אותך, קרה משהו, אתה צריך עזרה, אני יכול...
ועדיין אני אבין שזה לא בסדר.
למה זה קורה? נכון, נכון.
בלי שאתה אימסת עליי את ה...
נכון. יפה, אז דיברנו על העיקרון הזה, בוא נדבר על עוד עיקרון.
אני חושב שזה משהו שאתה הכנסת בשנתיים האחרונות, הנושא הזה של הטן והג'ירף, לא?
נכון, לא, הטן והג'ירף זה גם מרשל רוזנברג. אבל דווקא אני רוצה לתת...
דוגמה אחרת?
מה זה?
אני איתך, אני זורם.
לא, אתן, אז כן, אז כן אולי נרחיב על זה, אתן והג'ירף זה בעצם, השפה הג'ירפית, לפי מרשל רוזנברג, היא השפה המקרבת, היא השפה הנעימה יותר, היא השפה לא שופטת, ואתן, הוא עושה את זה גם מאוד יפה, הוא עושה, דרך אגב, אני ממליץ לכל מי שמאזין לנו, להיכנס ליוטיוב ולרשום מרשל רוזנברג, ולראות, יש לו 4 פרקים של סדנה שהוא מעביר.
או להיכנס למאמר שלנו של תקשורת אפקטיבית.
נכון. בוא. אז הוא מעביר את זה מאוד יפה עם בובות,
מעביר לו תמלוגים
עם ג'ירפה ועם טן וכולי, וזה מאוד מאוד יפה ומעביר את המסר. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה דווקא התיאוריה של חוקרת שנקראת קים סקוט, שהיא מדברת על נושא של כנות רדיקלית, אוקיי? ומה זה כנות רדיקלית? או בשפה שלנו עשינו לזה איזשהו התאמה יותר, כנות מתחשבת. היא בעצם היא מדברת על שני צירים מרכזיים בתוך השיח, אוקיי? ציר הדאגה, קוראות לזה the give a damn axis, אוקיי?
שאכפת לך.
אכפת לי, נכון? כאילו היא מצד אחד שמה את ה... בצד הטוב של, של הציר היא שמה חום ודאגה, בצד שני קרירות וניקור. וזה ציר ה-Y בעצם, ציר ה-X זה ציר הישירות, אוקיי? קוראות לזה the willing to piss people off axis. שבצד אחד זה להיות מאוד ישיר, ובצד השני זה להתעלם. ואז היא נותנת בעצם על הציר האלה, על
את סוגי ההתקשרויות.
את סוגי ההתקשרויות, שבעצם ההתקשרות הכי הכי רלוונטית, זה בעצם ההתקשרות שהיא גם על חום ודאגה, וגם על ישירות, אוקיי? וזה בעצם אומר שאני רוצה בתוך השיח...
אני חייב לציין שהדברים שאנחנו אומרים כאן, זה לא זבנג וגמרנו. זה צריך להיות תקשורת כזאת באופן תהליכי, באופן הולך ונבנה. אם אני עכשיו, יש לי סגנון אחד, ואני פתאום בא ואני ישיר מאוד עם מישהו,
נכון.
זה
נכון,
ביג נו נו.
נכון, אבל אני חושב שהמקום שבו הדברים עוברים בצורה הכי טובה, זה בזה שאני מצד אחד אומר את הדברים, לא מתעלם, אומר אותם בישירות, אבל גם שאומר על נושא של חום ודאגה. אוקיי? וזה...
וזה אגב, זה אומר שאני אהיה חלק מהפתרון. אני לא אומר את זה ומטיל את זה, זה שלך, אלא אני כמנהל רוצה לסייע לך בדבר הזה.
נכון מאוד. ופה היא גם, קים סקוט נותנת אחלה טיפ, היא אומרת, תסתכל על הפנים של הבן אדם שאתה מעביר לו את המסר. תקרא את הפנים שלו. אתה רואה שהוא מקווץ את העיניים, אתה רואה שהוא מתרחק, אתה רואה שהוא מבין ומקבל. תהיה רגיש. זה למצוא, זה איזה מין בלנס כזה שצריך למצוא בתוך השיח. כדי לראות שהצד השני באמת איתך ובאמת הרותם אותו, ולא אומר לו משהו בצורה ישירה, אבל מרחיק אותו.
אז אני אגיד שההמלצה שאני אתן למנהלים שמזין לנו עכשיו, זה לא להחליט ולדייק את המסר שלך. תנסה לחשוב איזה תגובה רגשית אתה רוצה לקבל מהאנשים, ולפי זה תבנה את המסר.
נכון. חד משמעית. אנחנו צריכים, והרבה פעמים, אני אתן גם על זה פרקטיקה, אנחנו עושים את זה הרבה פעמים מנהלים ומנהלות שאנחנו מלווים, אנחנו מכינים אותם לשיחות. אוקיי? נכון? יש לו שיחה עם עובד, שיחה עם מנהל, שיחה... מכינים וחושבים שנייה על המסרים ומה אני רוצה להעביר. וזה גם אנחנו ממליצים לכם, המאזינים והמאזינות שלנו, תכינו את עצמכם לשיחות. מה אני רוצה להגיד? מה המסרים? איך אני אומר את זה בצורה שהיא תתפרש על צד השני... הצד השני ישמע אותי, אבל גם לא התעצבן.
יש הבדל אם זה מסר שיורד מהמנכ״ל, או אם זה מסר שמנהלת משאבי אנוש, או סמנכ״ל משאבי אנוש נותן אותו. זאת אומרת, גם הדובר צריך, כשאני רוצה להוביל משהו מסוים בחברה, אני צריך לבחור היטב מי אמור להעביר את המסר. האם זה מסר שכל ראש צוות מעביר לצוות שלו? האם זה מסר שראשי הקבוצה מעבירים? או האם זה מסר שמנכ״ל אומר בישיבת חברה או ב...
כי כל, נכון, כי כל מסר כזה, הוא צריך לבנות אותו בצורה שונה. אנחנו הולכים על הבא בתור, לקיחת אחריות על רגש.
נכון.
אוקיי? זה גם שאהוב קצת מהתיאוריה של, של רוזנברג. הרבה פעמים אנשים מרגישים בנוח להגיד משהו למישהו, וכאילו הם לוקחים איזושהי אחריות שהם אומרים, אני מרגיש. ואז חושבים שזה צטלה כזה שמכסה את הכל באיזה, וואד, אני מרגיש שאתה לא סופר אותי.
וזה משהו מאוד קשה, כי זה מאוד מאוד רחב, ואני לא יודע איך להתמודד עם זה.
נכון, אבל צריך לזכור שא', להגיד, אני מרגיש שאתה לא סופר אותי, זה מסר שיפוטי, אוקיי? כי אני אומר, אתה לא סופר אותי. זה החלטתי בשבילך שאתה לא סופר אותי.
בלי שאתה יודע.
זה שאמרתי, אני מרגיש, בהתחלה זה לא...
נכון, זה לא פותר.
זה לא פותר את השפט
שאני נמצא פה. אז איך עובד או מנהל יכול להגיד את זה נכון?
אז זה יפה מאוד. אז מרשל רוזנברג אומר, אם אני אומר שאני מרגיש משהו, אני צריך להגיד מה אני מרגיש.
לדבר על עצמי.
על עצמי. הרי אמרתי, אני
גם
מרגיש.
פחות, זה גם פחות מעניין, מאיים, כי נכון. אתה לא מדבר עליי, אתה מדבר עליך, נכון. ואז אני יכול לעזור לו.
שימו לב למלכודת. אם אני אומר, אני מרגיש שאתה, או אני מרגיש שאת, אז אני כבר לא אומר מה שאני מרגיש. אני אומר מה שאני כבר הולך לשיפוט עליך, אוקיי? ומסר אחר שיכול להיות פה, זה אני מרגיש מתוסכל. אוקיי? וואד, אני מרגיש מתוסכל מזה שאין לנו זמן ביחד לשבת ולדבר, אוקיי?
אחד על אחד.
אחד על אחד. במקום אני מרגיש שאתה לא
סופר אותי. אני לוקח לתשומת ליבי, ואנחנו כבר עכשיו נקבע ביומן.
יפה. ובעצם, מה שחשוב פה לקחת, זה שבאמת לבן אדם יש קשת של רגשות, לכולנו, אנחנו מפחדים, אנחנו מתוסכלים, אנחנו מרגישים מוקטנים לפעמים, אנחנו מרגישים, וחשוב להביע את הרגש. ומה אני מרגיש? אני אומר, אני מרגיש, אני מחויב, זה חוק, אני מחויב להגיד מה אני מרגיש. והצד השני, הרבה יותר נפתח, אם אני בא ונפתח ואומר מה אני מרגיש.
נכון, קל להאזין. העיקרון האחרון, אני חושב שזה לגעת ככה ברפרוף, בעקרונות השפה החיובית. השפה החיובית אומרת שבעצם המציאות היא נבראת במילים, כמו שאתה נוהג להגיד, אברה קדברה. למה זה כל כך חשוב? כי אני יכול להגיד שאתה מבקש ממני משהו, ואז אני אומר לך, אין בעיה. גם אם אני אומר את זה בטון טוב, אני אמרתי אין, ואמרתי בעיה. אוקיי? אני יכול להגיד בשמחה, אני יכול להגיד בכיף.
זאת אומרת, אם אמרתי בעיה, אז כבר יש פה בעיה כנראה.
שמישהו עונה אין בעיה, גם אם... אבל אתה מבין שאמרתי כן, נכון? אבל אני רוצה גם להבין באיזו עוצמה אמרת כן. עכשיו, יש הבדל בין כן, אפשר, אני אעשה את זה, בכיף, בשמחה, בשבילך, עוד היום זה מוכן. שזה נראה בשוליים, אבל בסוף...
כמו שאמרת, אל תדאג או אני אדאג.
נכון, נכון, אל תדאג זה, אגב, שאומרים את זה, אתה ישר מתחיל.
לדאוג.
יהיה בסדר. מה זה אומר על עכשיו? שאני אומר למישהו, אין לי זמן. אני בעצם אומר לו, אתה לא בסדר עדיפויות שלי. אז השפה החיובית אומרת, בוא נדבר על מה שכן, בוא לא נדבר על מה שלא. לא על אין בעיה, כן. אוקיי, בוא נעמד שפה שהיא הרבה יותר חיובית. כשאני רוצה להגיד משהו שהוא שלי והוא מנוגד לשלך, אני לא חייב להגיד אבל ולבטל אותך. אני יכול להגיד את מה שאני חושב. ויש יותר שיקוי שישמע, כי כשמישהו שומע אבל באוטומט שלו, במחשבה, יש מערכת קוגניטיבית שלילית שצפה.
נכון. וואד, אני חושב, אני מאוד מעריך אותך, אתה בן אדם...
אבל?
טוב, אבל.
ובאותו רגע אני לא זוכר כבר מה... נכון. עכשיו, יש המון כאלה, אבל, אל תדאג, יהיה בסדר, זה לא נורא, זה מילים שהן מייצרות תחושה פחות טובה, והשפה החיובית נכון. אומרת, בוא תדבר על מה שכן, בוא תעצים את זה, בוא תגן את התשובות.
נכון. ונגיד שהרבה פעמים, זה דברים שהם לא נשלטים, ואנחנו לא מרגישים אותם. אני יכול לקבל את האבל הזה בשיחה, אני יכול להגיד, לשמוע אין בעיה. או אל תדאג, אני כאילו הכל יהיה בסדר, אבל בתת מודע הדברים משפיעים.
אבל עובדה,
זה מסרים לפעמים שהם מיר... סמויים, שאנחנו לא, זה... לא קולטים כמה הם משפיעים עלינו.
תראה, זה עניין של תרגול, ומי שמתרגל את זה הרבה זמן, יודע לדבר בצורה יותר נכונה, ולהשיג תוצאות הרבה יותר חיוביות, כי השפה, המציאות נבראת במילים. עכשיו, אם אתה מבקש ממני משהו, ואני אומר, זיו, בשבילך, גם אם אני אומר את זה עם חיוך, בשבילך די הריח, איך התחושה שלך? עכשיו, כשלי אומרים אין בעיה, ואני אומר, אז למה לא? לא, מה אתה רוצה? אמרתי אין בעיה, אבל אתה לא רוצה לעשות את זה. איך ידעת? ידעתי, כי אמרת אין בעיה. מי שמוכן לעשות משהו, אומר, כיף, אני אעשה את זה, בשמחה.
אבל מצד שני, אני גם רוצה את הצד המקטרג על זה קצת, כי אנחנו שומעים הרבה פעם בסדנאות, אנשים שהם כאילו אומרים, רגע, אבל מה, זה אומר שעכשיו הכל צריך להיות בנחמדות, והכל... אז אני חוזר שוב לקים סקוט, לציר של, של הישירות והחום. לא, לא על הכל צריך להגיד כן. אבל אתם כן צריכים לדאוג בצד השני, שאתם שומרים על האווירה הנעימה, שאתם שומרים על הישירות, אבל גם על החום והדאגה לצד השני. כי ברגע שאנשים מרגישים שאנחנו מאבדים את החום והדאגה, הם מתחילים להיסגר ולנהל.
כשאנשים יודעים שאכפת לך מהם, ואתה מביע את זה באמצעות שפה, יהיה לך הרבה יותר קל לייצר אצלם שינויים שיהיו לטווח הרחוק. בוא נקפוץ לערוצי התקשורת האפקטיביים.
נכון, אז דיברנו עכשיו על קווים ועל רעיונות ככה שהם מנחים. דרך אגב, אנחנו ניתן גם רפרנסים בפרק, יהיה כתוב רפרנסים
למאמרים שלנו.
למאמרים ואולי פרקים נוספים.
שהם רלוונטיים.
כדי להעמיק בדיוק את הלמידה על הדבר הזה, כי באמת יש פה למידה ארוכה וצריך גם לתרגל אותה.
בוא נדבר שנייה, הרבה פעמים שומרים משוב, אנשים קופצים לשיחה הזאת בסוף שנה, שמחוברת גם לנושא של השכר. אז מעבר לזה שבשיטתיים, בשיטה שלנו, משוב הוא כלי ניהולי שהוא צריך להיות כל הזמן, ויש מושג כזה שנקרא משוב מתמשך.
נכון.
בוא תספר לנו על זה.
אז אנחנו תמיד אומרים בסדנאות, אני תמיד משתדל להגיד זה, שמשוב, סדנאות על משוב מתמשך, שזה בעצם הכלי אולי המרכזי לנושא של תקשורת אפקטיבית,
ושיפור ביצועים.
נכון. משוב מתמשך זה לא כלי, זה השקפה, זה תפיסה.
רעיון.
זה רעיון שצריך להכיל את כל יום העבודה שלי. משוב מתמשך זה בעצם דבר מאוד פשוט. זה לקבוע את הזמנים והרגעים, הייתי אומר רגעים יותר מהזמנים, שבהם אני ממשב את העובדים שלי, שבהם אני נותן להם את הפידבק הזה.
בביסים קטנים.
בביסים קטנים, ולא בסוף שנה בשיחת הערכת ביצועים, שאנחנו מדברים גם על השכר וגם על השנה שהייתה, וגם אני מקבל פידבק.
וגם אף אחד לא זוכר, כי אתה אוסף דברים מכל השנה, מי זוכר מה היה לפני חצי
נכון.
שנה.
וכן, מנהל או מנהלת צריכים להיות בפידבק מתמיד על העובדים שלהם. מה הם עושים טוב, מה הם עושים פחות, מה צריך לשפר. זה דבר שכל הזמן צריך להיות בשיח. זה לא חייב לעבור בצורה רשמית, בשיחה של אני עכשיו יושב מולך, על שולחן, עם דף ורושם. זה יכול להיות בשיחת טלפון, זה יכול להיות בהודעת וואטסאפ, זה יכול להיות במייל, אנחנו רואים גם, מראים גם איך בונים פידבק בצורה נכון. נכונה בתוך המייל.
זה כל הזמן, זה בכל מגע, בעצם בכל מגע, בכל ממשק עם העובד, אני יכול לפעול לשיפורו, ובאמצעות זה לשיפור הביצועים של מי שתחתי, של מי שאיתי, של מי שבצוות שלי.
נכון, ובתוך, זה מעביר אותי לדבר הבא, שיחות one on one. אתה רוצה לדבר על זה רגע? אתה רוצה...
אני רוצה שנייה לתת עוד כמה, משוב מתמשך, שאני אגיע לך בסוף שנה, ואני אגיד לך שאתה לא קורא את המיילים שלי, וזה לא בסדר, אין לך מה לעשות עם זה. אבל כשאני מאיר לך על דברים קטנים, מאיר באלף, מאיר בעין, ואני עושה את זה בחן, ואני עושה באופן קבוע, אתה מתרגל לזה. אתה מתרגל שזה בסדר שאני אבוא, ואני אגיד לך מה אפשר לעשות יותר טוב. ובחלק מהמקרים אנחנו גם חושבים על פתרונות ביחד. כי אני לא צריך שאתה תמצא את הפתרון לבד. זה אחריות שלי שאתה תצליח יותר. זה אחריות שלי שבאותו זמן תהנה, תמצא, תעשה. ואני חושב שהיופי של משוב מתמשך הוא בפירורים של הצלחה. במקום לעשות משהו מאוד גדול, אתה נותן לאנשים פירורים של הצלחה, הביטחון שלהם עולה, המסוגלות שלהם עולה, ההשפעה שלהם על, 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 על הפעולה שלהם, על הצוות בכלל ועל החברה, רק הולכת וגדלה כל הזמן. ולכן אני חושב שזה משהו שאנשים צריכים לעשות. והרבה פעמים אנשים אוספים את זה, אומר, אני לא יעיר על זה, ואני לא יעיר על זה, ואז אתה מגלה בסוף שיש כל כך הרבה דברים שהיה לנו היום בבוקר שיחה עם חברה. שאמרנו, אוקיי, בחרתם שני אנשים לקדם אותם לתפקידים מנהליים יותר בכירים, לנהל מנהלים. בחרתם אותם למה? כי הם היו טובים. ועכשיו אתם באים אליהם בטענות. מה אתם עשיתם? איך אתם ישבתם? איזה כלים אתם נתתם להם כדי לגדול ולהתפתח? כי זה קשה, זה שינוי קשה. הם עושים את הכי טוב שלהם, הם יודעים שהם נבחרו לתפקיד הזה על בסיס משהו מסוים, ובגלל היעדר של משוב ותהליך בונה או תהליך חניכה מסודר של מנהלים למנהלים, נכון. אז הם פחות מצליחים בו. נכון. רצית לדבר על שיחות אחד לאחד.
אתה מכניס אותי לתוך, כי משוב זה באמת תפיסת עולם.
אולי שווה לעשות על זה פרק שלם.
נכון, רק על משוב. אוקיי, אז הכלי הבא שהוא דרך נפלאה להעביר בעצם את הכלי הזה של
התקשורת
האפקטיבית, זה שיחות one on one.
כן, אבל ארבעה צירים זה הרעיון שלך, בוא.
נכון, זה שלנו, מה זה שלי?
אתה מפרגן.
אז ממצא, נכון? יש לנו בעצם...
ממצא זה ראשי התיבות של ארבעת הצירים המרכזיים שצריכים להופיע בשיחות
נכון.
אחד על אחד.
אז יש לנו גם מעקב, נכון? לעשות טרקינג על משימות. הרבה פעמים אנחנו
אגב, רואים... אגב, שלשם הרבה פעמים זה הולך.
כן, נגיד למה המצאנו את המודל הזה, כי ראינו שבאמת הרבה פעמים שיחות one on one, זה דבר נורא כאילו לא סימטרי. פעם אחת מנהל עושה את זה רק... מנהל אחד בארגון עושה את זה רק לזמן פרסונלי, לשמוע על מצוקות בבית של העובד.
מנהל אחר זה רק עבודה.
רק לעבודה ורק למשימות.
אחד אחר אומר, אני לא צריך, אני איתם כל היום, אני לא צריך את זה בכלל.
נכון. ולכן אמרנו, כדי לאפשר משהו שיותר מודולרי, שגם ייתן את המענה לכל
לסוגי מנהלים.
קשת ההיבטים של ההתפתחות של העובד, אז בעצם אנחנו, בוא נבנה את זה מארבע צירים מרכזיים, אז ממצא, נכון? מעקב, משוב, צמיחה ואישי. שמעקב, שוב, זה טרקינג על משימות, אנחנו
גם... זה הבדיקות סטטוס, זה הפרקטי העבודה נכון. של לדעת נכון. איפה אנחנו נמצאים, זה מאוד פשוט, זה די ברור.
גם לצרף את המאמר שיש לנו על זה כדי שיהיה...
וזה אגב הכי קל, כי לשם הרוב הולכים, זה, החלק, נכון. זה הפרקטי הכי קלה בשיחות אחד על אחד.
נכון, ההיבט הבא זה משוב, שאם עכשיו אני מרגיש שהרבה זמן לא עשינו משוב על משהו, יש לי דברים להגיד לך, לפדבק אותך, אני יכול להכניס את זה לתוך הרכיב הזה של ה...
וזה גם, זה קשור לביצועים, לעבודה, נכון?
נכון. קשור להכל, לכל דבר שהוא התנהלות שאני רוצה לשפר או לשמר אצלך. צמיחה, בחירת יעדים. הרבה פעמים מנהלים שוכחים ש...
שצריך לשים דגש, היעדים זה לא שלי כמנהל, אלא דברים שהוא רוצה להשיג. הרבה פעמים מנהל מנסה להוציא ממישהו שהוא יהיה ראש צוות, למרות שאותו בן אדם רוצה להתפתח באפיק המקצועי.
לגמרי. ופה באמת בסום שכל, כמו שאתה אוהב להגיד, לחשוב שנייה אם העובד, לחשוב איך ניגשים ואיך מציבים יעדים שהם נכונים גם להתפתחות האישית שלו וגם המקצועית שלו.
לצרכים ולרצונות.
לגמרי. ואישי, שזה האחרון, הפרסונל. כן, גם בוא נדבר רגע, אולי בכלל ננצל היום את הפגישה לדבר על דברים אישיים שקורים לך בבית.
אולי מה שקורה בבית משפיע ולהפך. נכון,
נגיד אתה נראה לי קבוי בזמן האחרון ואני רוצה שנייה לדבר ולהבין מה קורה, אז אני יכול לפנות את השיחת.
עכשיו, זה בדרך כלל הציר שהכי קשה למנהלים לעשות. כי הרבה פעמים אומרים, כן, אבל אם יש בעיה, איך אני יכול לעזור לו? זה הרי לא התפקיד שלי. עכשיו, השיחות האלה, לתפקידנו לא לתקן את העולם. תפקידנו לפעמים כמנהלים זה להיות שם עבורם ולא להחליט. ואני חושב שכשאנחנו מציגים את המודל הזה, אומרים, מה, את כל זה בשיחה אחת? לא, לא. בוא נמצא את התדירות הנכונה לכל חברה. יש חברה שעושה את זה פעם בשבוע עם ראשי צוותים, עושים לאנשי צוות שלהם, פעם בשבוע. ובארבע מקרים, זה חודש, בארבע שיחות כאלה, הם אמורים להכיל לפחות פעם אחת מכל אחד.
נכון.
יש כאלה שבוחרים לעשות שיחה עם שני צירים. אני אתעסק היום עם טרקינג ועם צמיחה. או אני אתעסק עם משהו ועם אישי. והם ככה בונים את הדברים בהתאם למה שקורה, בהתאם לתרחשות, בהתאם לעובד ולהתפתחות שלו, בהתאם לדברים שצריך מהחברה. לכן זה סוג של הצעת הגשה, איך נכון לעשות את זה. אנחנו צריכים לוודא שלא עובר, או לא עובר זמן בלי שנגענו באחד מכל ארבעת הצירים האלה.
לגמרי. ובסוף זה כלי מדהים שעוזר לתקשורת האפקטיבית הזאת, שבונה בעצם את מערכת הקשר. יש מה שאתה אומר תמיד בסדנאות שאני מאוד אוהב גם להשתמש בו, שאהבתי את זה ממך, שאתה אומר כדי למשוך צריך להפקיד.
נכון.
נכון. מערכות יחסים בין עובד ומנהל, כדי שהמנהל יוכל להפיק מהעובד ובאמת למשוך, אני אומר במרכאות, צריך גם להפקיד.
נכון.
והשיחות one on one האלה זה ההפקדה.
תיתן יותר משאתה מבקש. זה כזה פשוט.
והשיחות one on one האלה זה בדיוק לבנות התקשורת הזאת, שהופכת בסוף להיות תקשורת בלונג רן, כמו שאמרת בהתחלה, תקשורת אפקטיבית.
אתה לא רוצה לדבר אבל באפיק של הצמיחה, אפיקי ההתפתחות וההתקדמות, לדבר על המודל?
אפשר לדבר על המודל בקצרה, יש מודל סמארט, נכון, של הצבת יעדים, אז המודל הוא מאוד פשוט, סמארט, S זה ספציפיק, נכון?
נכון.
צריכים להיות ספציפיים ביעדים שאנחנו בוחרים,
משהו מוגדר.
משהו מוגדר ורלוונטי לתוך העבודה. Measurable, נכון, M.
מדיד, נכון?
מדיד. A זה לדעתי achievable יכול להיות, בר השגה.
בר השגה, לא משהו מדומיין ומאוד מאוד רחוק.
נכון, ויש לנו גם את R, שזה רלוונט. צריך להיות רלוונטי, הוא צריך להיות רלוונטי גם לעבודה שלי.
בר השפעה שלי, של העובד.
רלוונטיות לאפקטיביות שלי גם.
כן, דיברנו על תקשורת אפקטיביות.
צריך להיות משיג את התוצאות שבאמת אני צריך להשיג בתוך התפקיד. ו-T, אחרון, זה time-based, נכון?
זאת אומרת שהוא מתוחם בזמן.
צריך להיות מתוחם בזמן. אם נגיד עכשיו אני יושב עם העובד, אני קובע איתו שאנחנו נשיג את המטרה, שהוא רוצה את היעד סביב איזשהו מסגרת זמן, זה יכול להיות הפגישה הבאה, זה יכול להיות עוד חודש, עוד חצי שנה, מה שאנחנו מחליטים.
אני חושב שהגענו לשלב של ה-giveaways, לא?
הגענו לשלב של ה-giveaways, בטח.
אז אני חושב שתקשורת אפקטיבית מתחילה בעובדה שיש לנו שתי אוזניים ופה אחד, להקשיב. הקשבה אמיתית, לא הקשבה של עינון, אלא הקשבה מומצת שמטרתה ללמוד ולחקור את הצד השני. אני כמנהל, ואם אני כעובד, אז אני את המנהל. יש כאן ציטוט שאני רוצה להכניס, של אוטו שרמר, מי שפיתח את תיאוריית יו. הוא אומר, במקרים רבים הרגשתי שהקשבה עושה לשיחה, מה ששלהבת ריתוך עושה למתכת. כשמפעילים אותה רגע קצר על המצב או על אובייקט, מה קורה? שום דבר. אבל אם מכווינים את הלהבה הישר אל פיסת המתכת, כעבור זמן המתכת משנה את מצבה ממוצק לנוזל, פתאום אפשר לעצב את המתכת בצורות שונות. אותו הדבר קורה בשיחה. כשממשיכים להפעיל הקשבה עמוקה, במשך הזמן השיחה תגיע לרמות עמוקות יותר ולמצב שונה. למה זה כל כך חשוב?
שזה מקסים. זה אחד הפסקאות הכי טובות שקראתי על הסבר של אמפתיה, של הקשבה.
אני מסכים לחלוטין. אני חושב שהיופי זה שהרבה פעמים מנהל אומר, כן, עשיתי אחד לאחד וזה לא הצליח. נכון, זה בסדר. זה דורש זמן, ולאט לאט אתם רואים שהפגישות האלה, ברגע ש... איך אנחנו יודעים שזה מצליח? כשפתאום אחת מתבטלת או נדחית, והעובד רואה בזה משהו שהוא אסוני, זה מראה עד כמה הדברים האלה חשובים.
נכון, ואני כן אגיד על הקשבה, השיח, הדבר הראשון שקופץ לנו כשאנחנו אומרים שיח, המושג הראשון שקופץ לנו באסוציאציה זה לדבר.
נכון.
כי שיח זה מדברים, אבל שיח זה גם מקשיבים. ולהקשיב צריך ללמוד. אני רואה את זה הרבה, באמת, בכל מקום, יש אנשים שכאילו מקשיבים, הם כאילו מעננים עם הראש, אומרים, כן, 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 אבל אתה רואה שהוא לא באמת הקשיב.
הוא רק מחכה לחלק שלו להגיד שמה הוא אומר.
בדיוק. ואיך אתה יודע שבן אדם מקשיב לך? זה כשאתה אומר משהו, ואז הוא בונה את הטיעון הבא, או את הדבר הבא, על מה שאתה אמרת. הוא ממשיך אותך, הוא מוסיף עליך, הוא בונה איתך משהו ביחד, וזה שיח, זה לבנות משהו ביחד. ובשביל זה צריך באמת להקשיב, באמת להיכנס לצד השני, באמת לנסות ולהבין. באמת.
להיות על הציר של האכפתי.
נכון, וכשמקשיבים לנו, אנחנו מרגישים שמקשיבים לנו. וזה נותן איזושהי תחושה של, לפעמים אנחנו לא צריכים, כמו שאמרת מקודם, לא צריכים יותר מלהקשיב. לא, אנחנו לא צריכים לומר כלום, אנחנו צריכים להיות שם כדי להקשיב לעובד, כדי באמת לשמוע מה יש לו להגיד, ולהכיל את זה, ולהיות שם בשבילו.
עכשיו, זו פרקטיקה שהיא מורכבת למנהלים. כמנהלים, אנחנו במוד של to do כל הזמן,
ולא to be.
ולכן, כל דבר שאומרים לי, אם אני שואל שאלה כמנהל, ויש שתיקה, אני ממשיך לשאול עוד שאלה, ואני ממלא את הוואקום הזה. והרבה פעמים דווקא בשיחות האלה, זה בסדר גם שנשב ונחכה שתהיה תשובה. לא נעזור לו, לא נוביל אותו, לא נדובב אותו. זה בסדר להניח את זה ולהמתין.
נכון מאוד.
יש איזה הצעה שלך שהיא תמיד טובה.
נכון, לתרגל. לתרגל, to simulate, נכון?
כן.
באמת, זה גם, דרך אגב, אחד הדברים שאנחנו מטמיעים אותם כל הזמן בסדר.
אבל לא, ההמלצה שלך היא לא רק לתרגל את זה בעבודה.
נכון.
היא לתרגל את זה בבית, עם בני הזוג, בנות הזוג, עם ילדים.
נכון, רגע נתחיל כן מהעבודה. סימולציה זה כלי מעולה. זה כלי מעולה, כי אני יכול באמת עכשיו לדמות איזשהו תהליך או מה שאני רוצה בתוך, זה יכול להיות בכל תחום, אוקיי? אני יכול לקחת את העובדים שלי ולתרגל איתם סיטואציות, ובתוך סיטואציות למשב אותם והם ימשבו אותי ולדבר ביחד על איך נכון יותר לשפר את התקשורת, זה יכול להיות בין מחלקות, זה יכול להיות בין עובדי פיתוח עסקי לבין הלקוחות של החברה, זה יכול להיות בין מנהלים לעובדים תחתי.
ולא צריך בשביל זה חברת ייעוץ, אפשר לבוא לעמית שלי, למנהל צוות אחר או ראש צוות אחר, ולהגיד לו, תקשיב, אני רוצה לתרגל שיחת משוב, אני רוצה שתהיה עובד כזה וכזה, אתה יכול לעזור לי?
נכון. ובאחת הסדנאות האחרונות שהעברנו בארגון גדול, אחד המנהלים אמר, וואו, מה שאני לוקח מפה זה הסימולציה, אני רוצה להתחיל לעשות את זה עם העובדים שלי, ואני חושב שזה מבורך וזה מצוין, וזה ממשיך את זה לדבר הבא של לתרגל את זה, נכון? לתרגל את זה גם בבית, גם את השפה החיובית, מול הילדים, מול האישה, מול החברים שלי, מול כל החוגים.
אל תיכנס למקומות של מגדר, מול הגבר, אוקיי, מול כולם.
פשוט לתרגל.
הורים, נכון.
פשוט לתרגל ולראות את התוצאות לאט לאט מתחילות לבוא.
ככה אגב השפה החיובית הופכת להיות טבע שלך, כי אתה רגיל לדבר ככה. אני לא חושב שמישהו שמע אותי אומר אין בעיה אי פעם.
נכון, נכון מאוד.
זה השלב שאני נוהג להגיד, שמי שהקשיב עד עכשיו, אז בוא תן יד, או בוא יתני לנו יד, שלחו וואטסאפ לחבר, חברה, עמית, מנהל, מישהו שיכול להגדיל את המשרת הניהולית שלו באמצעותנו. אם עוד לא עשיתם עוקב בספוטיפיי, אפל פודקאסט, או בכל השאר, תעשו עוקב. אנחנו ממש נשמח להגדיל את ההשפעה שלנו על עולם העבודה בישראל ובכלל. למי שרוצה, אפשר להיכנס לאתר שלנו, imtech.co.il. יש שם המון מאמרים להעמיק. אנחנו שמים גם בכל פרק משתדים לשים את הכישורים הישירים לשם. יש גם קבוצה בפייסבוק למישהו מעל גיל 30 ויש לו פייסבוק. אז יש קבוצה בפייסבוק שנקראת Startup Down Group, אוניול בשיטת אים, וגם שם אפשר להיכנס לקבוצה. ואנחנו גם מזמינים אתכם אלינו. לשאול, להתעניין, לדבר. אתה רוצה להרחיב על זה?
כן, אני חושב שמה שנעשה, אנחנו נוכל לשים את המייל של החברה, נכון? בתוך, אמרנו שנשים את זה בתוך
ביו של הפרק.
של הפודקאסט, נכון? כי באמת קיבלנו גם כמה פניות מאנשים, איך אפשר לפנות, באיזה ערוצים אפשר לדבר איתכם. תוכלו לשאום שם שאלות. אנחנו מתחייבים לענות, ולענות כמה שיותר מהר. לשאלות שלכם.
אבל שזה יהיה מודל סמארט, אז כמה שיותר מהר בוא תגדיר זמן שעד עד הזונים.
טיימבאונד, נכון. אנחנו מתחייבים לענות לכם עד יומיים, שלושה
יאללה, נעשה עד 48 שעות.
עד 48 שעות.
לא כל שישי שבת.
כדי באמת, כי אנחנו יודעים שהנושאים שאנחנו מדברים עליהם, באמת הרבה פעמים נושאים מורכבים, שגם דורשים הרבה חשיבה מעבר, ואנחנו כן רוצים לעזור בסוף למאזינים ומאזינות שלנו להטמיע את הדברים, אז אתם תוכלו לכתוב לנו במייל, ואנחנו באמת נשתדל לענות על זה כמה שיותר מהר.
אגב, אם אתם רוצים להגיע לאחד מאיתנו, אז שתדעו שזה מאוד קל, המייל של זיו זה ZIV, את או שטרודל, ואז imtech.co.il, imtech זה IMTEC, אם אתם רוצים אליי זה OHAD, ובדיוק אותו המשך כמו של זיו. ככה שזה לא רק כתוב, הנה זה גם, שומעים את זה.
על הכיף הקועד, היה
פרק מעניין. טוב, אני חושב שהיינו אפקטיביים בתקשורת.
אני מקווה. ותודה לכם המאזינים והמאזינות, אנחנו נפגש פה בפרקים הבאים של הפודקאסט שלנו, עד אז
להתראות,
ביי ביי.